בוקר טוב ושבוע טוב לכל הלומדים, בוקר טוב לכל הצופים שבבית, ואנו בסוגיית המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול. והתוספות עומדים על הביטוי המוכר שטר חוב לחברו. הם לא מקשים למה חזר ומחלו מחול, אני לא יודע למה, הם מקשים מה זה המוכר שטר חוב לחברו, וכך הם דברי התוספות. תימא לריא, האח יכול למכור החוב. החוב. דבי שלמה שיש ללווה קרקעות, מוכר לו אותו שיבוד שיש לו על הקרקעות. רק שאין לו כלום קרקעות, מה מוכר לו? מה מוכר לו? מה? מה או איך? אז נדבר קודם על בי שלמה ואחר כך על אין לו. אם יש לו קרקעות, מה שמה? שהוא מוכר לו את השעיבוד על הקרקעות. עכשיו אני בא להסביר את המילה, את המושג, שיעבוד. האם שיעבוד כוחו כקניין? כלומר, אני בא לשאול שאלה, מלווה שיש לו שיעבוד קרקעות, האם הוא יכול למכור, להקדיש, לסחור בקרקעות המשובדות לו, לתשלום החוב, שזמן החוב יחול, נגיד, עוד 3 חודשים. האם היום, לפני גביית החוב, יכול למכור, להקדיש, למכור, לסחור בקרקעות, כן או לא? מה דעתכם?
כן.
כן. אם מישהו אומר כן, מישהו גם צריך להגיד לא, שיהיה איזון. אני בעד איזון. אני לא שומע איזון. מה, מה?
קרקע עצמה אין לו
אז אין לו עדיין. ורבי עמנואל חושב שאתה תנמק את דבריך, הוא נימק את דבריו, כן?
השיבוד יעבור עם הקרקע.
אז הוא יכול למכור את השיבוד קרקע, אני שאלתי אם הוא יכול, השאלה שלי אני חושב הייתה אם הוא יכול למכור את גוף הקרקע או את גוף הקרקע, יש לו שיבוד על הקרקע, הוא יכול למכור גוף הקרקע, זה כאילו הייתה השאלה. טוב, להסתדר בחיים תמיד מסתדרים, כסף אפשר להחזיר, אבל אולי אפשר להסתדר, אני שואל באופן עקרוני, אבל אם בסוף הוא לא ישלם לו, ובסוף הוא יגבה את הקרקע.
לא, לפי הגמרא, לפי היום, אי
אפשר
למכור.
לפי?
היום.
לפי היום. אבל היום זה לפי האתמול, והאתמול זה לפי הדין דגמרא. כלומר, אנחנו לא הולכים לפי היום. היום הם בקולות ישמעו, זה כן, אבל אנחנו שואלים לפי דין הגמרא, מה הדין? אז בזה שאלה הנכבדה הזאת, נחלקו לא פחות ולא יותר מאשר אביי ורבא בפסחים. האם בעל חוב למפרע הוא גובה, או בעל חוב מכאן ולאבא הוא גובה? פסחים דף למד א', אז החלקו המוראים בדבר. נחלקו המוראים בדבר בפסחים. סליחה, דף למד עמוד ב' ואחר כך בלמד א', איתמר, בעל חוב, אביי אמר למפרע הוא גובה, ורבא אמר מכאן ולאבא הוא גובה. מסבירה הגמרא, אביי אמר למפרע הוא גובה, כיוון דמת הזימנה ולא פרעי, כלומר המדובר הוא כשהגיע הזמן והוא לא פרע לו, כמו שאמרת נכון, שאם הוא יפרע לו, יפרע לו. הגיע הזמן ולא פרע לו, איגלי מילתא למפרע דברשות היה וקאי. מתגלה הדבר למפרע שזה היה שלו, כי לכן היה שיעבוד. ושפיר אקדיש ושפיר זווין. רבא אמר, מכאן עולה אבא הוא גובה, כיוון דילו אבא לזוזה, אבא מסלק לבזוזה, השתקר דאשתא קעקעני. כלומר, הגבייה קונה למלווה מרגע הגבייה. מהי סברתו של אביי? אביי אומר, יש לו שיעבוד, אז יש לו גם כן קניין. ורבא אומר, השיעבוד זה רק אפשרות לגבות. אם יש לו רק אפשרות לגבות, אז אם יגבה, זה יהיה שלו מרגע הגבייה. שמעתי וראיתי אחרונים שמסבירים הסבר מאוד יפה במחלוקת שלהם, כאילו אם היו שואלים אותי, מה מסתבר לי? תמיד טוב לשאול את החברותא, תגיד לי, מה מסתבר לך? כבוד הרב, מה אתה שואל אותי? מי אני הקטן? הרי יש אמוראים חשובים שנחלקים בזה, דייני ללמוד את האמוראים האלה ולהבין אותם. מי אני שאני אביע את דעתי? לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתלמד תורה עם השכל שלך. נתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. ברוך אתה השם נותן התורה, השם נותן התורה לנו ללמוד ולהבין לפי שכלנו. אז מותר ומצווה שנחשוב מה נראה לנו. אז מה שאני הבנתי באמת, שהשיעבוד זה עוד לא קניין. השיעבוד זה רק, כמו שאמרת נכון, השיעבוד זה רק אפשרות גבייה. אז הקניין יהיה אם ירצה השם ואם ירצה הלווה לא לפרוע בכסף. אז לכן מסתבר שזה יהיה דבר עתידי, אז בינתיים יש לו רק שיעבוד. אז שמעתי במסבר מאוד יפה, ונדמה לי שהוא גם מוכח על פי הגמרות, שתלוי אם שיבוד הדאורייתא או שיבוד הלאו דאורייתא, אבל רק הפוך, הפוך ממה שחושבים. דהיינו, יש מחלוקת המוראים שכבר למדנו אותם מזמן ברבת רקופה עם ו' עמוד ב' וקידוש עם י' ג', האם שיבוד נכסים הוא מהתורה או לא. אז אם שיבוד נכסים הוא מהתורה, אז כל בר דעת מבין ששיעבוד זה עוד לא קניין. שיעבוד זה רק זכות גבייה. אבל הדבר בעצמו עדיין אינו שלו. אז אם שיבוד הדאורייתא, אז יש לו רק שיעבוד ואין לו קניין. אז איך פתאום נעשה מה שיעבוד הדאורייתא נעשה קניין? אז לכאורה רבה מובן מאוד שהקניין הוא רק מכאן ולהבא. אז הקבאי סובר, ככה אומרים חלק מהאחרונים, מהלך חריף מאוד, שהבעיה סובר שיבוד לאו דאורייתא, שיבוד נכסים הוא לא מהתורה. אז מה חכמים עשו? חכמים עשו תקנה כזאת, שאם הוא ישלם את החוב, ישלם. ואם לא ישלם, אז הקניין, אז השיעבוד הופך לקניין למפרע, כי שיבוד עליו דאורייתא. אז חכמים תקנו שלמפרע יהיה קניין. כלומר, אני, כמובן אני מסכים שגם לפי הצד ששיבוד עליו דאורייתא, זה לא מחויבים להגיד כמו הבעיה של מפרע הוא גובה. אבל יש אחרונים שמסבירים יפה מאוד את סברת הבעיה, למה למפרע הוא גובה? בגלל שהשיעבוד הוא לא מהתורה, אז חכמים תקנו לו, אז חכמים כבר תקנו לו קניין גמור, במקרה ועלה לא משלם את החוב. אז מה אני רוצה להגיד? כאילו, שאם שואלים אותי ואותכם מצד הסברה, מי מובן יותר? מובן יותר רבה, והלכה כמותו, שבעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה. הקושי להסביר את סברת הבעיה היא למה למפרע הוא גובה. מה פתאום השיעבוד, שיעבוד שזה רק זכות, הופך לקניין גמור. אז יש שמסבירים אותו, כי הוא סובר, מוכרחים כמובן מגמרות, שיבוד עליו דאורייתא. איך שלא יהיה, בכל אופן, מה אני רוצה להגיד? הזכות של בעל החוב להלכה לפי רבה, זה לא זכות בגוף הדבר, זה לא גוף הקרקע שייך לו, אלא מה יש לו? רק זכות לגבות. זכות לגבות, אז היא זכות בקרקע. אז האם, באתי לשאלה, האם היא ניתנת למחירה? תשובה, כן. כל זכות בקרקע ניתן למחירה. כי יכול להיות אדם אחד שיש לו זכות בקרקע לנטוע שם פרדס. ויתכן שאדם אחר יש לו זכות בקרקע לבנות בית. ואדם אחר יש לו זכות בקרקע לעשות מגרש חנייה. ואדם אחר יש לו זכות בקרקע לחפש נפט. תגידו כבוד הרב, אם מחפשים נפט אי אפשר לבנות בית. אם בונים בית אי אפשר לנטוע פרדס. תשובה, זה נכון שבפועל זה סותר. אבל הזכויות לא סותרות, אלא לפי החלטת הוועדה המקומית של מה ייעוד הקרקע. יש ועדה שמחליטה על כל הקרקעות באזור. אז אם הוועדה תחליט שזה מיועד לחקלאות, אז ההוא יש לו זכות לנטוע פרדס. אם הוועדה תחליט במשך הזמן שזה יהיה קרקע עירונית לבנייה, אז ההוא יש לו זכות לבנות בית. ואם ירשו לו לחפש נפט, יש לו זכות לחפש נפט. כלומר, יש זכויות מזכויות שונות בקרקע, כמו כן יש לו גם זכות לגבות. הזכות לגבות היא גם זכות. הזכות, עכשיו בואו נשאר אתכם שאלה מצחיקה, אבל נכונה, זכות בקרקע, רק רגע רבי יוסף, באמצע המחשבה, נשמע שאלתך עוד רגע, רק זכות בקרקע לגבייה. איזה קניין אתם מציעים לה שיתפוס על זה? זכות על שיעבוד הקרקע. איזה קניין יתפוס על זה? איך אפשר למכור את זה? זאת אומרים, בשלמה, כשיש לו קרקעות, הוא מוכר שיבוד קרקעות. אני שואל על התוספות, באיזה קניין מתכוונים התוספות שהוא יקנה? שטר, יפה. עוד כסף. כלומר, אני חושב, חליפין, כל הקניינים שמועילים לגוף הקרקע, מועילים לחוב. אז כך הם דברי התוספות אצלנו, באומרם. אם יש לו קרקע ומוכר שיבוד הקרקע, אז זה מחר מדאורייתא. אז זה מחר מדאורייתא.
מה עם חזקה?
חזקה אני לא יודע, בגלל שחזקה זה כשהוא קונה גוף הדבר. אם אדם קונה גוף הדבר, אז חזקה זה קניין בגוף הדבר. אבל אין לו גוף הדבר, יש לו רק זכות שיעבוד. אז יותר מתאים, כסף או חליפין, זה מתאים. יפה שאלת. אז מה יוצא? אומר התוספות. בשלמה, כשיש לה לווה קרקעות, מוכר לו אותו שיבוד שיש לו על הקרקעות. וזה מועיל מהתורה כמובן. אבל כשאין לו כלום, מה מוכר לו? כלומר, אם אין לו שיעבוד, אם אין לו קרקעות, אז מה הוא מוכר? לא מוכר לו את החוב. התוספות חושבים שחוב זה דבר מופשט. אי אפשר למכור חוב. אז נראה למה אי אפשר למכור חוב. ראינו סברה אחת שהחוב אינו בשליטתו. חוב נקרא אינו ברשותו. ודבר שלא ברשותו אי אפשר למכור. למדנו גם סברה שאין מעשה קניין לגוף החוב. זה סברת הרמב״ם. אבל התוספות לא נראה ככה. התוספות שואלים מה מוכר לו. התוספות לא שואלים איך מוכר לו, אלא מה מוכר לו. כאילו החוב הוא לא דבר שניתן למחירה. אולי גם אפשר להסביר את התוספות מה מוכר לו, בגלל שההתחייבות היא למלווה. התחייבות היא לא לבקוחו. אז אם כן, מה מוכר לו? אז אם כן, התוספות שואלים שאלה, אי אפשר למכור חוב מסברה, אי אפשר למכור חוב. ונראה לו, באמת רי מגיע למסקנה, דלא הווה מכר מדאורייתא, ועכשיו הם באים להסביר בזה את הגמרא שלנו, דיה הווה מכר, המים החול, כלומר, הם לא פתחו בשאלה איך יכול להיות המוכר שאתה חוב לחברו וחזר וחלום החול, משום מה הם לא שאלו את זה, הם שאלו איך המחירה מועילה, אמרו באמת היא לא מועילה מהתורג מדרבנן, והראיה לזה, כי אם זה מכר מדאורייתא, המים החול, הרי כבר הוא נפרד מהחוב שלום ולא להתראות, אז אם כן, איך הוא יכול למחול? אז איך הוא יכול למחול? בגלל שזה מועיל מדרבנן. אז הסברנו בשיעורנו הקודם, שהרבה דברים שרבנן תקנו, יש להם תוקף כאין דאורייתא. חיים אחרים תקנו קניין משיכה, או תקנו קניין אגב לכמה דעות, או חליפין, אז יש דעות בראשונים שאומרים שקניין דרבנן מהני לדאורייתא מכוח הפקר בדין הפקר. והתוספות פה שואלים את השאלה למה זה מחול, אז אומרים כי המכר הוא רק מדרבנן, ולא עולה על דעתם בכלל להקשות שכל דבר דרבנן יש לו תוקף כאין דאורייתא. אני חושב זה בגלל מה שאמרנו, שלוז היה דרבנן בגלל סברה מספר 2 שאין מעשה קניין לגוף החוב. אז יד וחכמים תקנו בכל אופן למכור חוב בכתיבה ומסירה, ככה תקנת חכמים, אז כבר תקנו ככה, אחרי שתקנו זה כבר יועיל מטעם הפקר בדין הפקר, אז יועיל מדאורייתא, ואז שוב יחזור הקושיה למה חזר ומחלום החול, הרי זה כבר מועיל לדאורייתא. אלא כמו שהסברנו סברת התוספות, מה מחר לו, כלומר לדעתם החוב בעצמו לא ניתן למחירה. אז מה? רבנן יכולים לתקן שהחוב כן ניתן למחירה? הרי החוב הוא לא מחור. ולמה הוא לא מחור אמרנו? או בגלל שאין בו ממש, שזה רק זכות תיאורטית, או בגלל שזה לא ברשותו, או בגלל שההתחייבות היא למלווה ולא למישהו אחר. אז מה, אם כן, מה מצב המחירה בכלל? הסברנו בשיעורנו הקודם שעשו את הקונה כאין שליח. עשו את הקונה כאין שליח שהוא בא מכוחו של המלווה. כיוון שהוא בא מכוחו, אז ברור שעיקר החוב נשאר אצל המוכר, היינו המלווה. במילה המלווה יכול למחול מדאורייתא. טוב, וכן נראה רבנו תם דלא אבי מכר אלא מדרבנן. אז רבנו תם גם מסכים פה עם רי בשלב ראשון, אחר כך רבנו תם יש בתוספות מקום אחר שהוא חזר בו, אבל פה רבנו, ראינו את הרן במקום בפנים? עוד לא, נראה אולי היום. אז רבנו תם בהתחלה חשב באמת שזה מדרבנן, ומי תיראיה. לפני מי תיראיה, מי רצה לשאול שאלה, קושיה, תשובה, יגיד. ולרגע, מלי רב יוסף קודם רצה להגיד משהו ולא יכולתי להקשיב, לא ינתק לחוט המחשבה, כן רבי יוסף? כן. מה אמרנו ש? אם יש לו שיעבוד, יכול למכור את שיעבוד. לא, אני אסביר אולי מה הכוונה למכור את השיעבוד. אדם חייב 100,000 שקל, ויש לו קרקע שווה 100,000 שקל. עכשיו, בן אדם הזה זה הלווה, יש לו קרקע שווה 100,000 שקל. אתה צודק שכמעט אף אחד לא יקנה את הקרקע מהלווה, בשאלתך, כי אנשים יפחדו לשים כספם על קרן הצבי. אבל המדובר לא שהלווה מוכר, מדובר שהמלווה הלווה לו 100,000 שקל ויש לו שיעבוד קרקע. אומר המלווה, אני שמעתי שהלווה שלי אין לו כסף להחזיר, ולכן אני אממש את זכות הגבייה מן הקרקע שנשתעבדה לי. אז עכשיו מדובר שהמלווה מוכר את השיעבוד שיש לו על הקרקע. שואלים בשוק, מי רוצה לקנות זכות גבייה של 100,000 שקל? ובכמה? מה אחד אומר, אני מוכן לשים 800,000 שקל. למה? אולי יברח, אולי זה. 800 אני שם. אז הוא המלווה רוצה מזומן, נותן פחות מהמחיר. אז מדובר שהמלווה מוכר. אם כן, שאלתך, מי יקנה? מי שחושב שהחוב יבוא לידי גבייה מן הקרקע, הוא יקנה מן המלווה. שאלתך נכונה ביחס ללווה. שהלווה לא יקנו אנשים ממנו את קרקעותיו, כי מי זה פתי ישים מעות על קרן הצבי, תקף תיגבה על ידי המלווה. הנידון של התוספות הוא, כשהמלווה מוכר, מה מוכר? שיעבוד שיש לו על הלווה. האם זה מכר מהתורה? אומר התוספות, את השיעבוד זה מכר מהתורה, את החוב זה מכר מדרבנן. עד כאן דברי התוספות. האם הכל ברור? השתבח שמו, כן. אם אני אומר שהחוב הוא לא דבר הנמכר מהתורה, אז לכן אם חזר ומחלו מחול. למה? כי מהתורה החוב הוא לא דבר הנמכר, ולכן אם החוב הוא לא דבר הנמכר, אז מדאורייתא החוב נשאר גבי מלווה, ממילא הוא יכול למחול, כי מהתורה זה נשאר אצלו. אבל לא היינו אומרים כמו סברה 2 שרק אין מעשה קניין כי אי אפשר לתפוס את החוב, אז אחרי שרבנן החליטו בבטרה כתוב ששטרות נקנים בכתיבה ומסירה, אז היה מן הראוי שתקנת חכמים זו תהיה תקפה כמו דאורייתא, דהיינו שיעשו חכמים מצב של הפקר בדין הפקר, ואז החוב יעבור לגמרי לקונה, ואם ככה המוכר לא יוכל למחול. זה אפשר לשאול על התוספות, למה תוספות ניחה להם שיכול למחול? כי המחירה היא מדרבנן, לו יהיה דרבנן. הרי קניין דרבנן תופס גם לדאורייתא, כמו שאומר הריטב"א בבבא מציעא, שבכל שחכמים הפקיעו קניין כסף, עשו הפקר בדין הפקר, עשו קניין משיכה, אז כל קניינים דרבנן תוקפם כדאורייתא. אלא פה לא, למה פה לא? כי פה לא חיסרון שתיים שאין מעשה קניין, אולי גם, אבל החיסרון הוא שהחוב הוא לא יכול להיות מחור. למה לא יכול להיות? כי נגיד אינו ברשותו מסברה אחד או סברה שלוש, ההתחייבות הייתה רק כלפי המלווה. אז מלא המלווה לא ניתן להעביר את החוב, אז לכן מה תורה? אי אפשר להעביר, אז לכן יכול למחול. אז מה עשו רבנן? רבנן עשו רק את הקונה כמו נציג, נציג של המלווה, לגבות. ואפשר להסביר כך את רש"י, שרש"י אומר שאם חזר הוא מחלו המוכר, שהוא המלווה, מחלו ללווה, מחול, דאמר ללווה ללוקח, למה על דברים דידיעת? זה בדיוק מה שהוא אומר לו, למה על דברים דידיעת? כלומר, אתה בעצם שליח של המלווה, המלווה מחל. אם הוא מחל, אז מי אתה בכלל שאתה רוצה לגבות? זה אפשר להסביר כך את הרש"י. בסדר? ברור יותר? טוב. עכשיו, אותו זאת מביאים ראייה, ודאמר פרק מי שמת, שביקשתי לעיין שם בגמרא. אמר רב נחמן, מתנת שכיב מרע בדברי סופרים. הגמרא אומרת שמתנת שכיב מרע זה תקנת חכמים. דברי סופרים זה תקנת חכמים. למה תקנו את זה? כדי שלא תטרוף דעתו עליו. אני מרגיש כאילו המזגן נותן גז בנוטרל. האם יש איזה מזגן שיכול להיות מופעל ולא מופעל? המזגן הזה למשל הוא מופעל, או שהוא רק בבחינת נרות חנוכה שהיינו רשות להשתמש בהם אל לראותם בלבד? זה מופעל או לא? זה מופעל או לא? מה? וזה כמו מעברר. אז מישהו יכול, מישהו יש לו שליטה? אולי? מה? למרות שהיום יום די נעים, אבל החלונות סגורים, אז בקשתי אם אפשר להפעיל, שיהיה קצת... מה אני רואה שם? 18 כתוב? 20? מספיק 23, אחר כך להעביר אותו, לא צריך לקפוא מקור, מספיק 23. אבל שיהיה קצת, שיהיה נעים. טוב, אז מה אומר רבא? שאמר רב אמר רב נחמן, מתנת שכיב מרע בדברי סופרים, כדי שלא תטרוף דעתו של השכיב מרע עליו. הוא פריך. ואמר רב נחמן, אף אגב דאמר שמואל, למה מוכר שאתה חוב לחברו וחזר ומחלו, מחול אפילו יורש, מוכל, מודה שמואל, אם זה לא מתנת שכיב מרע, שאינו יכול למחול. סימן שמתנת שכיב מרע זה כמו ירושה דאורייתא. זה דאורייתא, אז זה לא מתאים בדברי סופרים. אומרת הגמרא, אי אמרת בשלמה, מתנת שכיב מרע דאורייתא, כמו ירושה. היינו, דאינו יכול למחול. אבל אם דרבנן, למה לא יכול למחול? משמע, רואים הגמרא כלל, שאם מחירה אם היא דאורייתא, לא יכול למחול. אם מחירה מדרבנן, יכול למחול. הדינו של שמואל הוא בגלל שהמחירה דרבנן, במטרת שכיב מרע, זה דאורייתא. ככה הגמרא שואלת, משמע מסברת הגמרא, דמילי דאורייתא, שמחירה שתופסת מדאורייתא, אינו יכול למחול. ואם כן, שמואל אמר שיכול למחול, סימן שהמחירה תופסת מדרבנן. עד שהגמרא שמתארצת בסוף, אינה כשל תורה, והסעוע כשל תורה. הוא אשר אמרנו שלפעמים חכמים עושים דבר דרבנן שיהיה כשל תורה מכוח הפקר בית דין הפקר. אז מתנת שכיב מרע אינה כשל תורה, אבל הסעוע אתה כשל תורה, כלומר שאפילו החוב עובר לגמרי מהתורה. ויש לדחות, אומר התוספות. אז מה נשאר? נשאר שבתוספות מאמצים ומוכיחים את שיטתם שמחירת שטרות היא דרבנן. עכשיו אומרים, ויש לדחות את הראיה, שאולי נגיד שמחירת שטרות היא מהתורה. דלעולם אפילו אוהב מחר שטר דאורייתא. אולי המחירה מדאורייתא, אבל יכול אופן יכול למחול, והם לא מסבירים למה הוא יכול למחול, אבל תכף אנחנו נראה. והטעם אחי פירושו בגמרא. אי אמרת בשלמה דאורייתא משום אחי אינו יכול למחול היורש, לפי שהוא אינו יורש, אלא מקבל מתנה, הוא היורש, מקבל המתנה, הוא היורש. דימו דאורייתא, אם כן, נפקלן מהפסוק, והיה ביום הנחילו את בניו. התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה. אלא אמרת דרבנן, מה אינו יכול למחול? אלא אפילו מי דאורייתא יכול למחול. כל שכן מזלת שכימרא דרבנן. תוספות מסבירים מהו צד הסברה שהיה אפשר לומר שהגמרא חושבת שמזלת שכימרא דאורייתא. אומר התוספות, אם זה דאורייתא, אז איפה זה כתוב? מאוד תוספות, זה כתוב בתורה בפסוק שהוא קשה להבנה. מה הפסוק אומר בפרשת כי תצא? שכוח הבן אבי, אתה עובד קשה היום על המזגנים. למה צריכים לעבוד קשה כל כך? מה? מה, הם לא משתפים פעולה עם השלט הקודם? חסר לו גז. הצדקתי מה שאמרתי, שהוא נותן גז בנוטרון. טוב, טוב, תודה רבה. טוב. אז מה אני רוצה להגיד, התוספות מביאים פסוק שהוא קצת קשה להבין אותו, ואני אסביר את הפסוק הזה. כתוב פשט כי תצא אצל הבכור, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה לפני בן השנואה הבכור. הפסוק מדבר על הבכור, והוא לא מובן. והיה ביום הנחילו בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה לאורחו. הרעיון ברור. הרעיון, אי אפשר לקחת לבחור את חלקו. הרעיון. אבל הצד הביצועי הוא לא מובן. כי הרי ירושה נופלת מאליה. ירושה לא צריכה כוונה. למרות שקניין צריך כוונה. אם אדם רוצה לקנות שדה, או דירה, או מכונית, צריך כוונה לקנות. אבל ירושה, לא צריכים כוונה לקנות. ירושה נופלת לאדם ממעילה. ואם כן, השאלה היא, מה כתוב בתורה, ביום הנחילו את בניו, לא יוכל לבקר, וכי הוא המנחיל את בניו, וכי הוא ה... מה פירוש הפסוק הזה? הרי ירושה היא ממעילה. השאלה מובנת? שאלה מובנת או לא? תשובה. יש שני צינורות של ירושה. יש צינור ירושה קלאסי, ויש צינור מיוחד שנקרא הנחלה. צינור קלאסי, ירושה נופלת מאליה, כמו שאמרנו. אדם מסתלק לבית עולמו, חלילה, הירושה עוברת לירושים, בלי להתכוון. אבל לא על זה מה היא יקרה. הפסוק מדבר ביום הנחילו את בניו, שאבא מנחיל, כלומר שאבא יש לו רשות להנחיל לצאצאיו את הנכסים איך שהוא רוצה. מה נקרא כשהוא רוצה? בדרך כלל הבנים יורשים בשווה, אבל אם הוא רוצה הוא אומר, הבן הקטן שהיה בא אליי לבקר אותי בימי חולי, היה בא אליי כל יום, הוא יקבל חצי מהנכסים, ביי ביי ביי. והבן שבא רק פעם בשנה, הוא יקבל שישית הנכסים. טוב, אז כמה נשאר לו? יש לו נכסים, אז יש לו נכסים, זה שש שישיות. עכשיו הבכור, הוא לא יכול לפגוע בבכור. לא יוכל לבקר או להוריד את בן הזנב לבכור. הבכור אי אפשר. הבכור מגיע לו, נגיד יש לו חמישה בנים, אז מגיע לבכור שני חלקים, הבכור מקבל שתי השישיות שדיברנו עליהם. לא יוכל לבקר. מה מדובר? ביום הנחילו את בניו. אז בקיצור הזה, אני אומר לכם הסבר אמיתי לפי האמת. אחר כך נגיד הסבר לא לפי האמת. כבוד הרב, למה אתה מלמד לא לפי האמת? צריכים ללמד בכיתה רק את האמת. לא, תכף אני אלמד את הרמינה של הגמרא. אז האמת היא שהפסוק מדבר בהנחלה. כשאב מנחיל את בניו את הנכסים, אז הוא לא יכול לקחת לבחור את חלקו. זה כתוב בתורה. עכשיו, מתנת שכימרא כתוב בפסוק הזה? בכלל לא. כי מדובר שהאב מנחיל את בניו, אבל לא שכימר, השכיבר המנחיל, אומר, השכן שלי שטיפל ביפה, הוא יקבל את הנכסים, והבת שלי יתקבל, מה זה? זה לא ירושה, זה מתנת שכימרה. אז הגמרא שמה רוצה להגיד, אולי, מקשה רבה, אולי מתנת שכימרה דאורייתא, מישהו מאחיינו יכול למחול, אולי. אז אומר לתוספות, איך זה יהיה דאורייתא? מה פתאום זה יהיה דאורייתא? אומר התוספות שאם זה יהיה דאורייתא, אז זה כלול בפסוק, והיה בן חיום ונחילו את בניו. כלומר, כשם שהפסוק באמת לדידן מדבר על אב שמנחיל את בניו, שהוא יכול לתת, אז גם הפסוק מדבר על שכימרה שנותן למי שהוא רוצה. גם זה כלול, כאילו, הנחילו את בניו זה דוגמה, אבל כל אדם יכול להנחיל את מי שהוא רוצה. זה אם זה דאורייתא. אז מקשה הגמרא בצורה הבאה. היא אמרת בשלמה דאורייתא ביום הנחילו את בניו משום מה, כי אינו יכול למחול, כי הוא עשה טעות, יורש, אז אתה לא יכול למחול על החובות. אלא היא אמרת דרבנן, למה לא יכול למחול? זאת שאלת הגמרא, ומשני, אינה כשל תורה ועשאוה כשל תורה. המדד שאמרה היא באמת לא מהתורה, אם היא לא מהתורה אז אני חוזר ואומר, אז היא לא כלולה בפסוק ביום הנחילו את בניו, אבל החיים עשו אותה כאין של תורה. אז פה אני מסביר הסבר טוב, לפי מה שהסברנו, איך עשו אותה כאין של תורה. למה מוכר שאתה רחוב לחברו לא עשו כאין של תורה, ולמה פה עשו אותה כשל תורה? כי מתנת שכימרה, למה היא לא פועלת מן התורה? למה מתנת שכימרה היא, לא, היא באמת לא מהתורה? למה לא? הרי זה השכימרה, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא מבקש, למה לא נקיים את מוצא פיו, זה מה שהוא רוצה? אז למה לא יהיה מהתורה? יפה מאוד. אומר רבי יוסף, צריך קניין. אז מתנת שכימרה זה רק דיבור. בדיבור אי אפשר לקנות מהתורה ברוב המקרים. אז אם כן, איפה החיסרון? במעשה קניין. אינה כשל תורה ועשאו של תורה. כדי שלא תתרוב דעתו עליו, אמרו, הדיבור, אז אם כן, פה זה מועיל כמו דאורייתא. למה זה מועיל? כי זה אינה של תורה ועשאו כשל תורה. כלומר, אם החיסרון הוא במעשה הקניין, חכמים תקנו שמעשה הקניין יועיל מדאורייתא. ולכן לא יכול למחול. זאת היא תשובת הגמרא. סיכום. הרי זה בא ללמד ונמצא למד. מה הגישה של התוספות בתוך הגמרא? דיון הגמרא הוא על מתנת שכימרה, מהתורה או מדרבנן. אבל מהלך הגמרא שאמרו הוא כזה. אם זה דאורייתא, אז לכן לא יכול למחול. אם דרבנן, למה לא יכול למחול? או אם הגמרא שכל דבר דרבנן יכול למחול. ולכן מוכר שאתה חוב לחברו, זה רק דרבנן, ולכן יכול למחול. זה הגישה של רבותינו בעלי התוספות, וגם הריף, וגם הרמב״ם מהגמרא שם. עד כאן הסבר הגמרא. עכשיו, התוספות מקשים, ואם תאמר, ואם תאמר. ואני תמיד מסביר לכם, שכל ואם תאמר זה קשור לדבריהם הקודמים. או זה תוצאה מדבריהם הקודמים. איך כאן ואם תאמר קשור? נקרא. ואם תאמר, המית צריך למיעוט השתרות מהונאה, אם מחר שטר חוב, אם מחר שטר חוב, לא אבי, דאורייתא. נסביר מה זה נקרא למעט שטרות מהונאה. מה זה מהונאה? קודם כל, שלושה דינים יש בהונאה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה עברו. כן, אחד מוכר מוצר שיש למוצר מחיר מסוים, מוכר אותו פי שתיים ממחירו. למה? זה דחוף. הוא מנצל את הדחיפות שהקונה צריך. נגיד, הוא צריך סמלה, אישה צריכה סמלה לחתונה של הבת שלה, צריכה מהר, היום בערב החתונה, מוכרים לה מהר משהו שכבר כאילו מכור, מעלים לה את המחיר פי שתיים. זה הונאה. עשו למכור דבר בהונאה. מה הדין של הונאה? פחות משישית מוכלים, שישית קנה ומחזיר הונאה, יותר משישית בטל מקח. על מה יש הונאה? על איזה דבר תופס הונאה? יש כמה כללים בזה. מי רוצה להגיד לי על סמך עיון בגמרא של אם למעט שטרות, איזה כללים לומדים במתי יש הונאה ומתי אין הונאה? כל אחד בדולר. מי רוצה להגיד? בבקשה? מטלטלין, יפה. כלל ראשון, מטלטלין יש הונאה ואין הונאה לקרקעות. שתיים. עבדים הוגשו לקרקעות, זהו כמו הכלל הראשון, עבדים הוגשו לקרקעות. שתיים, כלל. דבר שגופו ממון, נכון. דבר שגופו ממון, כמו שס, כמו מיקרופון, כמו שעון, דבר שגופו ממון, לפו כמאי, שטרות שאין גופן ממון. אז ממעטים, עבדים, שטרות וקרקעות, ככה זה מפורסם בגמרא. איך ממעטים מכלל ופרט וכלל? כתוב בתורה, בפרשת בהר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תנו איש את אחיו. דורשת הגמרא, דבר הניתן מיד ליד, לפוק קרקעות שהן לא מיד ליד, לפוק שטרות שאין גופן ממון. בסיכום, ממעטים שטרות. אם התורה ממעטת שטרות, יוצא שהמכירה היא מדאורייתא. אחרת, אם זה לא מדאורייתא, אז למה צריכים למעט שטרות שאין בהם דין הונאה? כי אין גופן ממון. יוצא שהמכירה דאורייתא. ולרגע התוספות אמרו שמכירת שטרות היא דרבנן. אז מה זה? ככה התוספות שואלים. ואם תאמר, עמי צריך למות לשטרות מהונאה? אם מכר שטר חוב לא אוה מדאורייתא, אז לא צריכים פסוק. למעט שטרות. ויש לומר, דנהידה החוב אינו מכור, אמנם באמת החוב לא מכור כמו שהסברנו זה עתה, מכל שלושת הסברות שאמרנו, שהחוב הוא לא ברשותו, או אין מעשה קניין, או התחייבות היא רק למעלה ולא למישהו אחר, אז החוב לא מכור, מכל הגם שייך בו הונאה. למה? שהוא שרווה הרבה לקונה, שאם קראנו בדמים יקרים ללווה. מה הסיפור? אחד כנראה מצא שטר חוב. מצא כנראה שטר חוב, שכתוב שם שהלווה חייב כסף. מאיפה השטר הזה היה? אפשר להניח שתי הנחות. אפשר להניח ששטר היה אצל הלווה, שהלווה כבר שילם את חובו וקיבל בחזרה את השטר, וזה נאבד לו. ואפשר שהשטר היה שייך למלווה, והמלווה נאבד לו. איך שלא יהיה, הלווה רוצה לקנות את השטר מעט המוצא הזה. למה? אם זה נאבד ממנו, אז הוא לא רוצה שיוציאו עליו את השטר ויגבו ממנו פעם שנייה. אם זה שייך למלווה, אז הוא רוצה שהמלווה לא יהיה לו הוכחה כנגדו על החוב. איך שלא יהיה, הלווה רוצה לקנות את השטר. בוא נגיד שהלווה הוא איש ישר ונאבד לו השטר. אז הוא מוכן לשלם כסף כדי לקבל את השטר, כי אם יחזירו את זה למלווה, המלווה יגבה ממנו פעם שנייה. אז אומר התוספות, דניד החוב אינו מכור, החוב באמת לא מכור מדאורייתא, אבל שייך בו הונאה על הנייר של השטר, שהוא שווה הרבה לקונה, שהקונה של השטר ימכרנו בדמים יקרים ללווה. דובר שהלווה נגיד שילם את חובו, והשטר היה אצלו, והשטר נאבד ממנו, מישהו מצא את זה, אומר תביא לי, אומר לא אביא לך, כמה אתה משלם על זה? משלם על זה 100 שקל, למה? כי החוב הוא נגיד 100,000 שקל, אז שווה לו לקבל את השטר אצלו. אז אם כן, כאילו הוא מוכר לו את הנייר של השטר, לא את החוב. אז לפי תוספות, למעט שטרות מהונאה, זה לא למעט את מכירת החוב, אלא את הנייר של השטר מוכרים אותו ללווה. בסדר?
אם המלווה מכל את הנייר, שהוא מכל את החוב, שהוא
קיבל את עצמו, האם יש תוקף לשטח?
הצדק איתך שאם המלווה מחל את החוב, אז אין חוב. או אם הלווה פרה את החוב, אז אין חוב. אבל אם בוא נגיד כדרך כל הארץ, שהלווה פרה את החוב, והשטר הוחזר לו, עכשיו נאבד השטר. אז הוא פחד, אולי הקונה יחזיר את זה למלווה. ואז המלווה יגבה ממנו פעם שנייה בעזרת השטר. האם שמעתם על אנשים שגובים פעם שנייה את החובות בעזרת השטר? שמעתם על אנשים כאלה או לא? כבוד הרב, אתה מדבר בשיעור על אנשים לא ישרים? מי נתן לך רשות להוציא לעז על עם ישראל? אתה לא בסדר? תם כתרגע לעם ישראל? משה רבנו אמר ואין לו יאמינו לי ונענש? תצא מהישיבה שתם כתרגע לעם ישראל. למה אתה אומר שאדם יכול לגבות שטר? כל העדה כולם קדושים, אמר קורח. תשובה, היה סיפור בשיעור הזה, ישב בכיסא שחרר רבי אמנואל, בחור ישיבה, שרצה לעשות נחת רוח לאשתו, העתידה, ואמר לה, אני קונה לך סירים או מחוותות או כלים, שאיך היא נתחתן, יהיה לך את כל הכלים האלה, בעזרת השם. טוב, שמחה מאוד. אבל לא היה לו כסף לשלם. הלך לחנות במחנה יהודה, אני יודע בדיוק איזה חנות, ואמר למוכר, תראה, אני מתחתן עוד שבועיים, ועוד שבועיים יהיה לי הרבה צ'קים, וזה אני אשלם לך. אמר המוכר, אין שום בעיה, רק תחתום לי. תחתום לי, יש לי מחברת שאני כותב כל החובות שלי. חתם לו את שמו, קנה בעד 300 שקל, זה אז היה המון כסף, סירים, מחבטות וכלים. והלך שמח וטוב לב עם הכלים לביתו, והכין לאשתו כלים, ואשתו הייתה שמחה שהוא דואג לה, כל היה בסדר. אחרי החתונה הוא קיבל מתנות, בא שמח וטוב לב למוכר, אמר, הנה אני ברוך השם, שלם לך 300 שקל, לקח את הכסף, ושלום על ישראל. והנה, אחרי 3 חודשים, הוא מקבל הזמנה לבית משפט, שלם 500 שקל. 300 שקל עבור הקנייה, ועוד 100 שקל הוצאות עורך דין, ועוד 100 שקל הוצאות משפט, לא יודע, כל מיני, תפח החוב, הוא בא אליו לשופט, אומר, כבוד השופט, אני לא מבין מה כבר רוצים ממני, שילמתי את החוב. אומר השופט לתובע, מה יש לך להגיד? הוא אומר, תראה, אני יש לי מחברת, אני כותב את כל החובות, הנה החוב כתוב, לא יודע מה שהוא מדבר, החוב כתוב. מה הוא שכח אותו בחור? מה הוא שכח? למחוק, הוא חשב, מה, אני אקח לו את המחברת שלו? זה מחברת שלו. לא עליו הדעתו. אז יוצא שהוא רימה אותו וגנב את כספו, הוא בא אליי כולו בוכה. אמרתי, אם קיבלת שיעור לחיים ב-500 שקל, שתמיד תבקש קבלה וזה, זה שיעור טוב, שיעור משתלם. שווה לך דמי לימוד, כמו בלימוד נהיגה עולה כסף, למדת להתנהג בחיים, לא להאמין לבני אדם, לבקש קבלה. אז זה מייסה שהיה, שאדם גובה את חובו פעמיים, זה בדיוק הנקודה שלנו. אומר התוספות, למה הלווה שווה לו להשקיע בשטר? הסשה אומר, מה זאת אומרת? הוא שילם את החוב או שהוא מחל את החוב? נכון, המלווה קיבל את כספו, אבל עכשיו הלווה מעוניין אפילו לשלם כסף, קצת כסף לקבל את הנייר של השטר. למה? פן יתגלגל השטר לידי אנשים שאינם הגונים ויגבו ממנו כסף. נכון? יש מצב כזה? מה? יש מצב שאנשים גובים כסף מבן אדם סתם או לא?
אבל זאת אומרת שזה תלוי רק בלווה ובמלווה. המלווה הוא אדם ישר.
אפילו אדם ישר, אתה לא יודע מה שאתה... לאן יגיעו השטרות שלך?
הוא הגיע לצד שלישי, אבל אם מלווה אומר שקיבלתי...
אם מלווה אומר קיבלתי ולווה אומר שילמתי, אז הם לא מגיעים לשס, אז אין בעיה.
אז אני אומר, זה תלוי רק בשני הצדדים. הצד השלישי הוא יכול לרמות
עם
שני הצדדים
המעורבים. כן. הנה, אני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי. אמיתי, שקרה לי לפני כמה ימים? פחות משבוע. פחות משבוע. יש לי תלמיד שלי, כבר ותיק, לא אנקוב בשמו מפני הכבוד, שאמר לי, הרב בן יעקב, תעזור לי מאוד, תעזור לי. אני רוצה לשכור דירה, יוצר דירה בת 6 חדרים לפי גודל המשפחה, מצאתי דירה כזאת בארנוף, והם עושים לי קשיים, המזכירים, ביי, 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 ביי. אני לא מתקדם איתם במשרד. טוב. אמרתי, טוב, אני טלפנתי להם, דיברתי איתם בשפה רכה ובכובד ראש. רצו בהתחלה, מה הם רצו? איזה שטר ערבות על 50,000 שקל. וכל מיני דברים קשים קשים, סנקציות קשות, אם הוא יזיק לדירה. אמרתי, גברת, זה בן אדם ישר, הוא לא יזיק, ואני מוכן להיות ערב שלו. ערב שלו, בסדר, תבוא. באתי למעמד חתימת החוזה, הצלחתי להוביל את זה לחתימת החוזה. אומרים, עוד ערב שלו, כן, בוא תחתום על שטר ערבות. הנה, טוב שיושב כאן השופט, הוא יגיד אם צדקתי או לא, אני לא יודע אם צדקתי. מושיטים לי לחתום על שטר ערבות. כתוב בשטר הערבות ככה, אני החתום מטה, צריך למלא את שמי, מנחם בן יעקב, מתחייב לשלם 50,000 שקל, טק טק טק, חתימה. זה מה שביקשו אותי לחתום על השטר הזה. קפצתי מהכיסא, אמרתי, סליחה, סליחה, לא על זה מדובר. מדובר שאם הוא יזיק לדירה בשווי 50,000 שקל, אז תפנו אליו, ואם תפנו אליו הוא לא ישלם, אז תפנו אליי. אבל צריכים לכתוב בחוזה, בשטר הערבות הזה, סעיף שאומר, השטר תקף, אם הסוחר יזיק לדירה בשווי 50,000 שקל, דבר הזוי. אבל נגיד אם יזיק, ואז פונים אליו, אם הוא לא ישלם, אז פונים לערב מנחם בן יעקב. אמרו לי, מה? קיבלנו את זה מעורך דין, זה מה שעורך דין כתב, מה שעורך דין כותב זה אמת. אמרתי, עורך דין כתב שמנחם בן יעקב מתחייב 50,000 שקל, בלי שום תנאי. מה, יצאתי מדעתי לזרוק 50,000 שקל באמצע הכביש? אני לא כל כך עשיר שאני אבזבז את כספי. לא הבינו מה אני רוצה. תראו, בקשה להוסיף סעיף, סעיף 9, השטר יהיה בתוקף רק אם קרה נזק, ופנו לבית משפט, לבית משפט אישר שהיה נזק של 50,000 שקל, וגם פנו לקונה, לסוחר והוא לא שילם, ואז פונים למנחם בן יעקב. אמרו לי, אז אמרו לי, כל זה כבר כתוב בחוזה. אמרתי, טוב, בחוזה כתוב, אבל בשטר חוב שאני חותם זה לא כתוב. אז השטר חוב הוא בלנקו 50,000. תגיד השופט, צדקתי או לא צדקתי?
לא צדקת, אבל
גם
מקובל לעשות מה שהם עשו.
איך?
מה שהם עשו זה לא רמות, זה מה שמקובל.
מקובל ככה? מה, ולא כותבים בשטר תנאים?
אם כבר כותבים בשטר, אז השטר לא עושים שום דבר על החוזה בעצם.
אבל השטר הוא בלנקו, כמו צ'ק, כמו צ'ק. לא צדקתי?
ככה נוהגים.
ככה נוהגים? פעם ראשונה בחיים נתקלתי בזה. אמרתי, תגידו לי תודה רבה שאני מאיר את אוזניכם לדבר. אמרו לי, מה תודה רבה? אמרתי, ברור, כתוב הגמרא בכתובות, מניין לאדם שלא ישהה שטר אמנה בתוך ביתו, שנאמר, אל תשכן באוהליך עוולה. מה זה שטר אמנה? שטר לא נכון. אם בשטר כתוב שאני חייב 50,000 שקל בלי שום תנאי, אז כתוב שאני חייב בלי שום תנאי. זה שהם לא גובים אותו, הם כביכול עושים לי טובה, ואני סומך על האמון שלהם. וזה בדיוק מה שאסור לעשות. אז אמרתי להם, תגידו לי, תודה רבה שאני מציל אתכם מאיסור דה רבנן, האמור בגמרא וכתובות, אל תשכן בו עליך עוולה. פתחו זוג עיניים, אמרו תודה רבה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? בעולם המסחר, הדברים הם לא פשוטים, וצריכים להיות ערום ביראה כדי להתחכם, ולכן אם מישהו מצא שטר חוב, הוא כבר לא יודע למי להחזיר, למלווה או ללווה. אז נגיד שהוא אומר ללווה, אני לא אחזיר לך, כי אם תשלם לי כסף, האם הוא רשאי לדרוש על זה כסף? באמת הוא לא רשאי, אבל זה המצב. הוא אומר ללווה, זה שווה לך? תשלם לי. אז זה צריכים למעט שטרות מהונאה. בקיצור, מה יוצא אומר התוספות? שלא עוסקים כאן במחירת החוב. יש הבדל בין מחירת הנייר או מחירת החוב. מחירת הנייר אנחנו עוסקים פה.
אם התורה לא הייתה מעטת את זה, אז איך הייתי יודע מה
העונה? אם התורה לא הייתה מעטת...
מה היה
העונה? מה השווי? כן, איך יודעים מה השווי? אני באמת לא יודע מה השווי, איך להעריך את זה בדיוק. צריכים לשאול... לא יודע. צריך לשאול אולי אנשים בשוק כמה שווה, לא יודע אם יש שוק לשטרות כאלה, נכון, אבל בכל אופן, אחרי שממעטים שטרות מהונאה, אז מה זה אומר? זה אומר שכל מחיר שיבקש המוצא עבור הנייר שווה. למה? כי הוא מציל את הלווה מגבייה לא נכונה. וכי תאמרו, כבוד הרב, אנשים ישרים ולא גובים פעמיים, הבאתי לכם את הסיפור שקרה בשיעור שלנו אצל תלמיד בכיתה. טוב. ויש לומר, דינין דחוב אינו מכור, מכל מקום שייך בהונאה שהוא שווה הרבה לקונה, שימכרנו בדמים יקרים ללווה. הנה מי. אתה צודק שקשה לדעת את השווי של הדבר, אבל זה המיעוט אומרת, שאין לזה מחיר. הנה מי. כגון שהיה חייב לו מיל ועל פה, הוא מעלה לו דמים שיכתוב לו שטר. הרעיון של התירוץ השני הוא שוב אותו רעיון של התירוץ הראשון. דיינו, שלא עוסקים כאן במחירת החוב. מחירת החוב היא לא מהתורה. אי אפשר למכור את החוב מהתורה. אז אם כן, למה צריכים באמת למעט שטרות מהונאה? לא עוסקים במחירת החוב, אלא במחירת הנייר של השטר. למי שווה הנייר של השטר, אמרנו, או שווה ללווה להוכיח ששילם, זה לתירוץ הראשון, או שווה למלווה. מה זה נקרא שווה למלווה? הוא היה חייב לו מלווה בעל פה. למה מלווה ילווה לו מלווה בעל פה? הוא נתן בו אמון, אדם נתן אמון בשני, מלווה לו מלווה בעל פה. אחרי זה אמרה לו אשתו, השתגעת? סכום כזה גדול אתה מלווה לו בעל פה, אתה לא מבקש שטר, הולך אליו, אומר, תעשה לי טובה, אשתי כועסת עליי, אני רוצה שתעשה לי שטר. לא, לא מסכים? עשינו מיל ועל פה, אני לא מסכים שטר. תראה, זה כבר עניין של שלום בית, אני מאמין לך, אבל אשתי כועסת עליי. אז אומר, אתה רוצה שלום בית? זה עולה כסף. אז תשלם לי על זה שנהפוך את המלווה. אומר לו, אני עשיתי לך טובה, נכון? שילבתי לך כסף. שאתה דורש תשלום, כן, אומר, הלוות לי, זה מציאות אחת. עכשיו אתה רוצה להפוך את המלווה הפה למלווה בשטר? זה עולה כסף. היה חייב לו מלווה על פה, הוא מלא לו בדמי, יכתוב לו את השטר. אני לא אגיד שהלווה הזה הוא איש מוסרי, ולא אגיד שהלווה הזה הוא איש צודק, ולא אגיד שהוא איש ישר. לפי הבנתי הדלה, היושר אומר שיכתוב לו שטר ויגיד לו תודה רבה, אבל הסיפור של התוספות הוא שהוא עמל ומוכן לשלם דמים עבור מה? עבור כתיבת השטר. אז שוב, מה המלווה רוצה לייצר? רוצה לייצר שטר בתור הוכחה. שוב אני חוזר מהמשותף לשני התירוצים. לשני התירוצים משותף דבר אחד, מכירת חוב היא לא מהתורה. אם היא לא מהתורה, אז לא צריכים למעט שטרות מהונאה. אז מתי צריכים? למעט את הנייר מהונאה. זה התירוץ השני של התוספות. יש ברן, או בראשונים, תירוץ אחר שלישי, מאוד מאוד יפה ומאוד עקרוני, שמיישב את הקושייה הזאת בצורה פשוטה ויפה. והוא, יש להבדיל בין מיעוט, שממעטים שטרות, או שהלימוד הוא מכלל ופרט וכלל. אני להסביר את הרן הזה, אני אתן איזה הקדמה קטנה אולי, הקדמה ממקור אחר, אבל זה יסביר את העניין. זה קצת הסבר בדרשות של התורה. לפעמים יש פסוק שבא למעט, כמו נגיד, דגנך ולא דיגון אקום. בוא נגיד לגבי חלה, לגבי חלה. לפני שבוע שעבר קראנו פרשת שלח על חלה. כתוב הפסוק, ראשית אריסותיכם, ועוד פסוק אחר אומר, מראשית אריסותיכם, חלה תרים ותרומה. פעמיים כתוב אריסותיכם. ומעטים מזה, פסוק אחד נדמה לי, לא של גבוה ואחר כך לא של גויים. שבצק של גויים פטור, או בצק של הקדש פטור. שואל תוספות, במסכת פסחים שאלה יפה, אבל המדי הפני יהושע נותן שם תשובה מאוד קולעת. שואל תוספות, למה לגבי פסח ומעטים לך, שלך אתה רואה את הראש של אחרים ושל גבוה? מלך אחד, ממילה לך אחד, ממעטים של נוכרי ושל גבוה. ממילה אחד ממעטים. ולמה של הריסותיכם צריך פעמיים הריסותיכם? אחד למעט של נוכרי ואחד של גבוה. ולמה בפסח זה מספיק אחד לך ולא של? אומר בני יהושע, נדמה לי, הגדרה מאוד יפה. בפסח אדם חייב רק על חמץ שלו. חמץ של חברו הוא לא עובר. אז מה זה לך? לך זה הגדרה, זה לא מיעוט. לא ייראה לך. שלך, אתה עובר. מה שלא שלך, לא עובר. חבר שלך, לא עובר. גוי, לא שלך, לא עובר. גבוה, לא שלך, לא עובר. הכל זה דוגמאות מה זה לא שלך. מה חשוב כל הדוגמאות מה זה לא שלך? לא שלך של גוי, לא שלך של חבר, לא שלך של גבוה. הגדרה היא שלך. אבל חלה, אדם בא לחבר שלו, וההוא לא יפריש חלה, אז אסור לו לאכול. זאת אומרת, אריסותיכם זה לא אומר דווקא שלכם. גם של חבר שלך חייב בחלה, לא יפריש, אסור לך לאכול. אסור לך לאכול, ואז צריך למעט אריסותיכם אחד למעט גוי, אריסותיכם אחד למעט גבוה. כלומר, אריסותיכם זה לא הגדרה, זה מיעוט. זה שיש לי עכשיו שני דוגמאות. לך זה הגדרה, רק שלך עובר, לא שלך לא עובר. אריסותיכם זה מיעוט. עכשיו, עד כאן הדוגמה. מי שלא הבין את הדוגמה לא חשוב. עכשיו נבוא לפה, שטרות. יש מיעוט למעט שטרות, יש מיעוט למעט קרקעות. לכן קודם הערכתי ושאלתי, מה ממעטים ואיך? כתוב בתורה מעגל, מה כן? וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תנו איש את אחיו, דורשת הגמרא דבר הניתן מיד ליד. מה ניתן מיד ליד? ממון. יצאו קרקעות שאין מטלטלין, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות שאין גופן ממון, אז זה לא ניתן מיד ליד. יד ליד זה ממון. זאת אומרת, הפסוק לא ממעט לי את כל אלה. זה לא כלול בפסוק, כי דורשים כלל ופרט וכלל, אומרים. פסוק מדבר, וכי קנו מיד עמיתך, זה דווקא דבר שגופו ממון, דווקא דבר המטלטל וכו'. אז לא ממעטים במיוחד שטרות, ממעטים דבר שגופו ממון. מכירת שטרות זה לא מהתורה. אם היא לא מהתורה, לא צריכים פסוק למעט. אז מה קורה אם לא צריכים פסוק למעט? אז לא צריכים. אז מה, פסוק מיותר? זה לא דרשה ספיישל למעט שטרות. זה כלל ופרט הוא כלל, שהכלל ממילא קובע דבר שגופו ממון, דבר שמתלטל. אז שטרות, אי אפשר למכור מהתורה? אז לא. אז זה לא מתמעט? אז זה לא מתמעט. מדרבנן אפשר למכור שטרות, אוקיי. אז דיני הונאה חלים על זה? לא. כי בפסוק כתוב גוף הממון. אז יוצא באמת מצורת קושיית התוספות באופן פלאי ופשוט. זה לא שיש פסוק למעט שטרות. אין לי מילה יתרה למעט שטרות. איזה דרשה שתגיד לי, מכירת שטרות דאורייתא. אין לי פסוק בכלל למעט שטרות. פסוק הוא אומר, מה ההגדרה של מכירה? דבר הניתן מיד ליד, כלומר מטלטלין שגופן ממון. זה נותנים, מה נותנים מיד ליד? אם מיד ליד רמב״ם, שס, כס, אני יודע מה, שווה כסף, פרח, חמור, זה ניתן מיד ליד. בית לא ניתן מיד ליד, הבית קיים, הוא לא ניתן מיד ליד. שטרות אין גופן ממון, אז זה ממילא מתמעט. אז זה תירוץ מאוד יפה של הר"ן על הנושא הזה של מכירת שטרות. על מה יוצא אבל מהתוספות לסיכום? שהתוספות אומרים כמה הם נדחקים, אומרים מכירת שטרות זה רבנן. אז מה הפסוק ממעט? לא את מכירת השטרות, אלא אם אדם שילם כסף כדי לקבל את הנייר של השטרות. מי צריך את הנייר של השטרות? או הלווה של מצאו את השטר שלו בכביש, או המלווה שרוצה להפר את החוב לשטר. עד כאן דברי תוספות. עכשיו בואו נראה את הר"ן בפנים. רבי יוסף.
בכורות שיעקב עשה.
כן.
זה עושה מיד ליד או לא?
לא. איזה סיבה?
בגלל שהשני בזה את הבחורה.
הוא חשב שהמחיר הוא לא רק הוגן, אלא שאפילו הוא עוד הרוויח. כי כתוב שמה, ויוכל וישת, ויקום וילך, ויבז עשיו את הבחורה. מה זה ויבז? אומר, תראו כמה קיבלתי של הבחורה שכזה כלום, קיבלתי כזה ארוחה טובה. זאת אומרת, עשיו היה כל כך מבסוט מהמחירה, אומר שאין בזה הונאה, כי הוא היה מרוצה מהשווי, ולא אמר, אוי, איזה שטות עשיתי, הייתי אנוס על ידי הרעבון, הייתי רעב, הייתי אנוס, אלא עשיו ביזה את הבחורה, מראה, מכרתי דבר שהוא כלום, קיבלתי בזה הרבה אוכל. מה זה? לא, באמת, הונאה זה או מצד הקונה או מצד המוכר. או הקונה שילם פחות מדי כסף, או המוכר ביקש יותר מדי כסף. הונאה זה בשני הצדדים, או זה, או זה, לא בסדר. או המוכר דרש מדי הרבה, או הקונה הצליח. שתיהם, הונאה זה שתי הדינים. בסדר? טוב. עכשיו נראה את הר"ן, יש בר"ן תירוץ מאוד יפה. רבנו תם שמופיע בתוספות, זה רבנו תם בהתחלה מה שהוא חשב. יש בר"ן דעת רבנו תם, נראה אם אני אמצא את זה בפנים. אצלי בר"ן זה עמוד 88. האמת שיש בריף כאן שני חלקים, חלק אחד שהוא מתפלפל עם רבנו חננאל, אחר כך יש לפי כך אלה הריף. אז תכינו, אני רואה שכבר הגיע הזמן לסיים את השיעור ולא נספיק ללמוד את כל הר"ן, אז חבל להתחיל. תתחילו בר"ן. יש פה ויכוח שלו עם ה... טוב, אולי כבר לומדים ללמוד את הכל. טוב, תכינו את הריף ואת הר"ן. אבל כוונתי באמת, העיקר ללמוד מהמילים בר"ן, לפי כך העלה הריף ז"ל, דהיינו תמה. אולי נעשה סדר כזה, נלמד את הכל, אני לא אומר, אבל קודם נלמד את מה שהר"ן והר"ף כן מסכימים. מהמילים לפיכך העלה הר"ף ז"ל. באמצע הר"ן יש לפיכך העלה הר"ף ז"ל. בסדר? ואחר כך יש שם גם הדעה של רבנו תם בהמשך הר"ן. אז תכינו את הר"ף, בעיקר מן המילים רבנו תם ז"ל חולק בדבר ואומר המילים האלה, אבל גם קודם את שיטת הר"ף. אז זה תעשו למחר בעזרת השם, וגם בראש, גם בראש יש כאן, אני חושב, השיטה הזאת. כיף נראה אם נמצא את זה. יש ראש קצת על הגמרא הלאה, על סימן י', אבל אולי באמת, כיוון שהראש הולך על הגמרא הלאה, אז נלמד רק עכשיו, נעשה חלוקה. מי שרוצה יכין קטע בראש, אנחנו נלמד מחר רק את הר"ן, ואת הראש נלמד שנגיע לגמרא פ"ו. אז בוקר טוב לכל הציבור, שבוע טוב ומבורך לכל הציבור היקר. מחר נמשיך להכין הר"ן והמשך הגמרא. להכין הר"ן וגם המשך הגמרא.